ספר אורות הקודש, חלק א', ואנחנו בעמוד אנחנו בעמוד קוף מם, אם אני לא טועה. כן, זה אנחנו באמצע הפרק המדבר על התגלות ההוראה הפנימית. דיברנו על כך שיש מה שנקרא התגלות טיפין טיפין. עמוד קוף מם. כן, דיברנו על התגלות רוח הקודש, ושהיא מופיעה טיפין טיפין אצל יחידי סגולה, אבל מתוך הפעילות שלהם, פעילות ההתגלות של רוח הקודש טיפין טיפין, זה משפיע אחר כך על נשמות רבות. כן, אנחנו בעמוד קופם. ומקשר הנקודה שבכנסת ישראל יוצאת אורה גם על כל הנשמה ועל כל רוח והנפש, והאורה פנימית מהירה לכל צלם אלוהים של כללות האדם, ולהאחדות הכללית של חיי החיים ויסוד החיים העלומים שבכל הסדרות. כן, זה קצת מזכיר את שיר מרובה של הרב קוק, כן? שיש מעגלים של שירה, של הכרה וכדומה. יש המעגל הפרטי, הלאומי, הכלל אנושי, הקוסמולוגי ובכלל. כן? אז הרעיון הזה מופיע הרבה פעמים ברב קוק. וכאן יש ההדגשה של היכולת של היחיד לשנות את הכל ממש. יחיד זוכה לרוח הקודש, ואז הוא ממשיך הערה מכנסת ישראל על הנשמה שלו, ומתוך הנשמה על רוחו ונפשו. ומתוך כך הוא פורס את הגבול של אישיותו הפרטית, והוא משפיע על כל האומה. ומתוך כך על כל האדם, ומתוך כך על כל הקוסמוס, ועל כל האור האלוהי בכלל. בסדר? כן. למה זה מתחיל נשמה ואחר כך רוח נפש, ולא נפש רוח ונשמה? זאת שאלתך. ומתוך כך הכלל. זאת שאלתך. תשובה, כי אנחנו למדנו כאן שלא מדובר פה על מהלך טבעי, אלא על מהלך של רוח הקודש. מהלך של רוח הקודש מתחיל מנשמת כנסת ישראל ומופיע ביחיד, ממעלה למטה. בסדר? זה מה שהוא הסביר בתחילת הפרק. טוב, אז אני שוב חוזר על הדברים, ומקשר הנקודה שבכנסת ישראל, כלומר, כנסת ישראל זה נשמת הכלל, אפשר לומר, יוצא תורה גם על כל הנשמה ועל כל רוח ונפש של אותו פרט שזוכה לרוח הקודש, והאורה הפנימית מהירה לכל צלם אלוהים של כללות האדם. כלומר, זה הופך להיות אוניברסלי. בעל תולדות יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף מפולנה, בספר תולדות יעקב יוסף, אומר כך, שעם ישראל, זה נשמת ישראל, אומר, זה כמו נשמה. והגויים זה כמו גוף. הוא אומר, כאשר הגוף מנותק מהנשמה, אין לו חיים. וכאשר הנשמה אינה מחוברת לגוף, היא לא מהירה. לכן אומר רבי יעקב יוסף, יש הכרח שכנסת ישראל תאיר לאומות העולם. אם לא, אז אנחנו במדרגת חיים נמוכה. זו תפיסה אוניברסלית מאוד מעניינת, בתקופה שבה היכולת של עם ישראל להשפיע הייתה קרובה למינוס 5. כן, מה אתה אומר?
מהיר זה כלום.
לא הבנתי מה שאתה מקשיב. נכון. למה זה כלום?
זה כלום, משתנה עם הכלום, כמו הירח. תקם את הכל מהשמש, את האור שלה.
למי אין כלום? לגויים אתה רוצה לומר?
בשורה התחתונה לא להם כלום.
לא להם כלום? למה? יש להם הערה, זה הכל.
הערה שהיא כפעם נכפה, פעם נדלג.
זה השאלה, יפה, יפה, יפה. זאת אומרת שהמטרה היא שהאור יהיה אור עולם, כן? כתוב, והיה אלוהיך לאור עולם ושלמו ימי אבלך. נכון? לא יהיה לך עוד השמש לאור יומה מול נוגע ירח לא יאיר לך. כן, יש ביטויים כאלה. אור נצחי זה עצום. בוודאי. בוודאי. בוודאי.
לא, אבל למדנו שכל הגויים לעתיד יהיו ישראל.
נכון.
וישראל
יהיו כהנים. נכון, זה כאן, זה אור נצחי. יפה.
אנשים יהיו כאלה במדרגה כזאת?
יש סופר מדרגות. אנחנו רוצים הרי לתקן את הכל. הרי כנסת ישראל... בהתחלה. כן, אתה אומר, אתה לא צריך את הגויים במטבח. בסדר. אז תשים אותם בסלון. בסדר. ההכרה הפנימית העליונה שמתנסית בתוכן הלב של חסידי עליון, הגיבורים הטהורים, מעלה היא את הכל ומדשנת את הכל. כן, אז אמרת שזה לא מספיק להעיר. אז יש גם לדשן. הנה, אתה רואה? בעדינות ובברכת שלום ומעוז של קדושת הקיום בקישור הטוב המוחלט והשמרים הולכים ויורדים ושמרי השמרים הולכים וקלים והאור הטהור של החיים הטהורים נושאי היושר, הסידור, הצדק, החוכמה, התרבות, הדרך ארץ, הידידות, הבריאות, הניקיון, הנצחיות, הקדושה, האהבה האמונה והברכה וכל הפעמים הטובים, המשובחים, הוא הולך, הוא מתעלה. פעולה של הפרדה, של עילוי, הפרדה, עילוי וכילוי. יש כמה מדרגות כאן.
מה הכוונה שמרים?
שמרים זה הרע. אבל הרע, יש לו תפקיד של שמרים. שמרים אמנם אי אפשר לאכול, אבל השמרים גורמים גם לתסיסה. לכן צריך שמרים, למשל ביין. אתה צריך שמרים, אבל הם צריכים להיות בתחתית החבית. בעיסה הם בתוך העיסה, ואני אומר פה השמרים שדובר עליהם זה השמרים שצריכים לרדת למטה. מצד שני, אם אתה לוקח יין בלי השמרים הוא מתקלקל, הוא מחמיץ. לכן יש תפקיד לכוח של הרשעים. התפקיד הזה הוא טוב כשהוא במקום הנכון, למטה. לכן אמרו ציבור, ראשי תיבות, צדיקים, בינונים ורשעים. צדיקים למעלה, בינונים אחר כך, רשעים למטה. זה המצב הטוב, אבל אם אין רשעים, אז הכל הולך לאט מדי, צו. צדיקים בינונים, זה צו. זה הולך לאט. כבד כזה. ושעים, תים כוח. זה לא? רשעים צדיקים זה רץ, כן, נכון. זה גם צער. אפשר לעשות הרבה משחקים מילים, אתה יודע. הרי לשלוש אותיות יש לך שישה אפשרויות, שש אפשרויות של סידור. כן? אבג, אגב, בג, באג, אתה רוצה? אפשר לעשות כל ה... טוב, זה מעניין? כן, בבקשה.
מה זה אומר הדישון הזה?
דישון זה כמו העלת עולמות. כלומר, יש בירור ויש העלה. זה שתי בחינות. סתם צדיקים יודעים לעשות בירור. להפריד בין הטוב לבין הרע, אפילו בתוך הרע לחפש את הנקודה הטובה. ויש העילוי, שזה כאן הדישון, שזה להעלות גם את הצד הרע, לשים אותו במקום אחר. נאמר ככה. מדשנים עם זבל. נכון. כן, יכול להיות. זה שימוש טוב בזבל. כלומר, סתם זבל אתה זורק. אם אתה משתמש בו לדישון, אתה מעלה. כן. כלומר, אין דבר שהולך לאיבוד. כן. זה כמו הריבה. דיברנו. כן. מה אתה אומר? פה מדובר, זה תיאור של מצב. תיאור של מצב של רוח הקודש. איך הגיעו לרוח הקודש? זה מה שאתה שואל, נכון? אז זה מה שהסברנו בתחילת הפרק. כן? אם תסתכל בעמוד קוף למד חת, מה, לא היית בשיעור שעבר? היית. יש להניח שכן. אבל בוא תסתכל עוד פעם, בעמוד קלמ"ח. ההכרות הפנימיות שבנשמה הולכות ומתחזקות בקרבה, כשיפנה ולפניה את הדרך מאבני המכשולים. נושם, המחשבות הרעות, המידות והמעשים המקולקלים. כלומר, זה שאני מתקן את דרכיי, חוזר בתשובה, מתקן את דרכיי, מקיים מצוות, לומד תורה וכו', זה לא מה שמקנה את רוח הקודש. רוח הקודש מקורה ממקום אחר, מהנשמה. אבל זה מעוקב מלהופיע. המעשים המקולקלים מעכבים את ההופעה. ברגע שאתה מנקה, זה מקרין. זה כמו מעיין. יש מעיין שחסום. אתה מוריד את האבנים, הוא מתחיל לזרום. אבל הפינוי הזה לא מייצר את המים. המים זה בא ממקום אחר. מובן? נכון? באיזה עמוד אתה? יפה. הוא לא טעה לחשוב שזה בקוף למד חץ, זה בקוף מב. יפה. שלום הרב. תמיד יהיו רשעים? אין אידאל שלא יהיו יותר רשעים? כמו כן, יש עניין שרשעים יחזרו בתשובה? מה התשובה מעכבת את ההתקדמות? לא בדיוק הבנתי את השאלה האחרונה, אבל נגיד ככה. לא תמיד יהיו רשעים, ודאי שלא. אבל תמיד יהיו הכוחות שהרשעים מייצגים. עכשיו, לרשעים יש הרבה מרץ. מדוע יש מרץ? בגלל קנאה, שנאה, תחרות, כל הדברים האלה, תאווה, כבוד, כל הדברים האלה ממריצים את האדם לפעולה. הצדיק הוא מוותר, מה אני צריך פה שם וזה, ואז הוא משאיר את העולם חרב. אבל כאשר הצדיקים יאמצו את הכוחות של הרשעים, כבר לא יהיה צורך ברשעים. ברור? זה הכוונה. אבל כל זמן, זה השאלה, כן? כלומר, כן, רגע, התשובה מעכבת את ההתקדמות? מה, התשובה מעכבת את ההתקדמות? הבנתי. לא, כלומר, זה תלוי. לפעמים אנחנו רואים שהרשעים לא חוזרים בתשובה, זה תמוה מאוד. למה הם לא חוזרים בתשובה? הרי הסברתי להם, אז למה הם לא חוזרים בתשובה? בגלל שההשגחה אומרת שאם הם יחזרו בתשובה, אז עדיין הצדיקים לא קנו את הכוחות האלה הנדרשים לתיקון העולם. לכן הקדוש ברוך הוא מתערב שהם לא יחזרו בתשובה. כדי שהעולם ימשיך להתקדם. עד שהצדיקים יקנו את הכוחות. כן.
זה מצב אבסורד. לעתיד, לא יהיה רשעים למעשה. הצדיקים יתקנו ויעשו.
נכון.
זה אבסורד, כי כתוב, עניים תמיד יהיו. לא יחדל להיות בקרב הארץ. אז מכה כזאת כן, ודבר כזה לא, אז לכאורה רשעים...
מעדיפים שלא יהיו רשעים, ושיהיו אביונים. מה הבעיה שיש לך? מה הבעיה שיש אביונים? אפשר לעשות אביונים לייט. זאת אומרת, מה זה אביונים לייט? זה מה שכתוב, שהאביון, העני, הוא עושה חסד עם העשיר. לא, שיהיה אינטראקציה, שיהיה נחמד, ככה שנוכל, אחד נותן לשני, השני מקבל, יש חיות. אלא מה, יש לך גם אפס כי לא יהיה לך אביון, גם זה יש. נכון? מחלוקת בתלמוד. מה אתה אומר? אביון זה מישון דורש, אבה, כן? נכון, יפה. זאת אומרת, יש הבדל בין עני לבין אביון. עני זה מי שאין לו את מה שהוא צריך. אין לו. אין לו מתי מזוז, אין לו מה לאכול, אין לו מה שצריך, בקיצור. זה העני. האביון זה אחד שיש לו. אבל זה לא מספיק לו. כלומר, הוא מרגיש צורך, הוא אף פעם לא מרוצה. עכשיו, בא העני, מבקש ממך הלוואה. אתה נותן לו? נותן לו. בא האביון, מבקש ממך הלוואה. אתה אומר, מה ניתן לך? הרי אתה לא עני, אתה רק אביון. ואף על פי כן, הוא אומר את התורה, פתוח תפתח את ידיך לענייך, לאביוניך. כלומר, זה לא בגלל שהוא סתם מגזים, שאנחנו לא ניתן לו, ניתן לו את הלוואה, בתנאי כמובן שהוא יש לו יכולת להחזיר, כן? אבל יש גם לאביון עדים.
אבל האביון יותר בדרגה שלו, בעניות, הוא פחות מאיתן.
נכון, 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 צודק. האביון זה אחד, זה בעצם יכול להיות שיש לו הרבה. יש לו כל מה שצריך, אבל הוא מרגיש צורך ביותר. התאווה שלו לא נגמרה, כן.
אז הפסוק שאומר, אפס כי לא יהיה לך אביון, זה לא יהיה לך אביון.
לא יהיה לך
אביון. לא יחדל.
אז יש סתירה, יש סתירה בין שני פסוקים, זה ידוע, נו, אז יש סוגיה בגמרא על זה. יש פסוק שאומר, לא יחדל אביון. יש פסוק שאומר, לא יבך אביון, והם באותה פרשה. כן? אז הגמרא שואלת את זה. היא נותנת תשובות. עיין שם בגמרא. טוב, על כל פנים, יש פה איזה טענה יפה, כלומר, יבוא זמן שלא יהיו רשעים, אבל זה יהיה כאשר הצדיקים יאמצו את הכוחות של הרשעים.
אז גם משה רבנו ניסה עם קורח לתקן את הנשמה שלו.
הוא לא הצליח מיד, אבל עתיד להצליח. הרי כתוב על קורח נאמר, מוריד שאול, מה המשך? ויעל. זאת אומרת, יש עילוי לקורח בסוף. לא מתקנים מיד, מתקנים לעתיד. כלומר, אין דבר שאין לו תיקון בסוף. הרי זה מה שכתוב במשנה, והכל מתוקן לסעודה. מסביר רבי חיים וולוז'ין, מה זה הכל מתוקן? הכל להביא לידי תיקון. הכל מתוקן לסעודה. ולקשר עליון של עבודת קודש זאת, שהוא מעיין ההולך ומתגבר, הולך ומתברך, אנחנו, הציור פה של הרב הוא מאוד ברור. אין? אדם אחד פועל וזה מתחיל להשפיע במעגלים על העולם כולו, כמו גלים. כן? גלי קול או גלי מים או דברים כאלה. כן? בהמוני המונים של ידיעות, הכרות, הרגשות, זמירות ושירות, עוז וחיים, צהלה וחדווה, גבורה ותפארת. חידוש רוח ונפש, התנוצצות זיו והוד של נשמה, הגביה למעלה למעלה, הולכים צדיקים, נבוני לב ומתקשרים. כלומר, זה השאיפה של אותם צדיקים, נבוני לב. בכל עת ובכל רגע בעבודת קודשם המחשבית, ההרגשית, המילולית והמעשית. כלומר, יש ארבעה תחומי פעולה של הצדיקים האלה. המחשבה, הרגש, הדיבור והמעשה. כן, כנגד ארבע עולמות. הביע, הצילות בריאה יצירה ועשייה. אז זה תחומי הפעולה של הצדיק. והם הולכים ועולים, הולכים ומתגברים. וכל מכשול אשר יימצא על דרכם, הכל מתהפך לטובתם ושכלולם. מה פירוש שהמכשול מתהפך לטובה? אדם למשל הולך בדרך, ופתאום הדרך חסומה. סלע, הייתה מפולת של סלעים, עכשיו הוא חסום. מה עושים? מה? אפשר לעקוף? לא אפשר לעקוף. אתה יכול לעלות על הזה, כלומר, על המכשול. זאת אומרת, המכשול יכול להפוך להיות מדרגה. מדרגה לעלות עליה. זאת אומרת, אתה רואה מכשול, אתה יכול להשתמש בו כמקפצה. אפשר גם להפוך את המכשול עצמו לנושא של לימוד. טוב, אי אפשר להתקדם. יש מכשול. אז מה עושים? יושבים ליד המכשול ולומדים ממנו. אז זה כבר, הוא הפסיק להיות מכשול, הוא הפך להיות נושא ללימוד. כן, וכדומה. זאת אומרת, יש התהפכות, מה שנקרא. כי אם אבני השדה בריתך, וחיית השדה או שלמה לך. מי אמר את זה? זה כתוב בספר איוב, זה אתה צודק. זה סגנון איוב, ואתה צודק, זה באיוב. השאלה, מי אמר את זה? אליפז. כן, אליפז התימני. אומר לאיוב, אם אתה תתקן את עצמך, הרי אליפז מאשים את איוב שיש לו חטא. אין, יש בעיה, למה יש איסורים לאיוב? אז הדעה של אליפז זה שזה חטא סמוי, שאיוב לא תיקן, ובגלל זה באות כל הצרות. הוא אומר, תתקן, ואז מה שיקרה, אם אבני השדה בריתך. יהיה לך ברית עם אבני השדה. אבני השדה, לא אכפת להם לאבנים ממני בכלל. האבן לא יודעת שאני קיים אפילו. איזה ברית יש לי עם האבן? אלא הכוונה שאבני השדה, שהם לכאורה מכשולי החיים, הם בעצמם הופכים להיות חלק מהתקדמות החיים. כן? מה? כן, בדיוק. וחיית השדה או שלמה לך. ועושה איתך שלום. האריות והנמרים. ותגזר עומר ויקם לך. כלומר, מה שאתה תגזור בפה יתקיים. ועל דרכיך נגע אור. מה זה על דרכיך נגע אור? דרך צריכה אור. כן, אדם הולך בדרך, בחושך, לא יכול להתקדם. אבל אם יש אור, רואה. ויש כמה סוגי אור. יש אור גלוי, חזק, ויש אור נוגה. אור נוגה זה על הגבול בין האור לבין החושך. זאת אומרת, הדרך של הצדיקים מהסוג הזה, זה להעלות את הכל, להיות על הגבול בין האור לבין החושך, כדי להעלות את החושך אל האור. ייתן לך כלבביך, וכל עצתך ימלא. באופן מיידי, לא. זה לוקח לפעמים דורות, לפעמים אלפי שנים. למשל, אברהם אבינו, זה דוגמה לאחד כזה, לא? אברהם אבינו רצה לתקן את הכל. כמה זמן לקח לו לעשות את זה? הוא עוד לא גמר. נכון? זה כבר 4,000 שנה שזה עובד. המחשבות של אברהם אבינו, במעגלים, לאט לאט. מה זה לעומת הנצח? 4,000 שנה? זה כלום, זה פסיק. שווה. כן. הם מתקשרים לקשר העליון הזה של עבודת הקודש.
כן.
נכון, זה מה שהוא אמר לפני כן. נכון. אתה צודק. אתה אומר כך, הצדיק עושה גלים, גם הרשע עושה גלים. אז גם ההבדל בין הגלים של צדיק לבין הגלים של רשע, ייפרדו כל פועלי אבן. זאת אומרת שהרשע אין לו עמידה נצחית. זה דבר שבמקרה ולא בעצם. לעומת זה, הפעולה של הצדיק היא נובעת מהעצמיות של החיים. לכן היא מנצחת.
במילים אחרות, במלחמה, תמיד הטובים מנצחים?
כן. תמיד הטובים מנצחים? בסוף. לא ראית מערבונים? לא ראית מערבונים מימיך? סליחה על השאלה האישית, כן. אבל תמיד הבוקרים הטובים מנצחים את האינדיאנים הרעים, לא? עכשיו, זה... מה? טוב, בסדר. האינדיאנים הם הרעים שם, זה בטוח. כן, אבל הניצחון בסוף הוא של התורה, רק שזה לוקח זמן. יש...
מה שאני אומר, זה מזכיר לי מישהו שאמר פעם, אמרתי בין פעולת תיאור ללחמי החופש. אם לא ניצחו עם לחמי תיאור, אם ניצחו עם לחמי החופש, זה בדיוק אותו דבר, זה לא...
זה ממש לא נכון.
למה?
כי הטובים באים בשם ערכים, והרעים באים בשם ערכים הפוכים. השאלה בשם מה אתה בא? יש טוב, יש רע. יש דבר כזה.
את הרע הזה, גם מי שעושה רע מבין?
לפעמים.
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 הוא מאמין שהוא עושה טוב.
לפעמים. למשל, הנאצים, עם השמה וזכרם תפו עליהם, הם באמת היו משוכנעים שהם פועלים נגד המוסר, בעד הברבריות. ככה הם אמרו. כן? הם חשבו שהמוסר זה גורם מחליש, מה שחשוב בחיים זה החוזק, הכוח, הגבורה, ולכן צריך לבטל את המוסר, ובמיוחד את אלה שהביאו אותו לעולם. דיינו היהודים. כן, זה אמירות מפורשות שלהם. הם אומרים את זה, כותבים את זה.
והם חשבו שזה טוב, וראה שהטוב שלהם לא ניצח.
זה לא ככה, כי זה רק בשיתוף השם, המילה טוב פה. כן, כלומר, אם תשאל אותם, האם הטוב הזה זהה לטוב הזה, התשובה היא לא. כן? למשל, לא, יש הרבה משלים, אפשר להגיע הרבה דוגמא. טוב, גילוי הרזים. כן.
הרשעים, הגלים של הרשעים הם עושים אחד
השני.
הגלים של
הצדיקים
הם
עושים אחד השני. יפה, אפשר להגיד ככה. תראה, יש שאלה, מה קורה כשיש מפגש בין טמא לטהור? מי מנצח? הטמא, נכון? הטמא מנצח את הטהור. ויש מפגש בין קודש לחול? הקודש מנצח. ברור? כלומר, טמא וטהור, אני מסביר. הטהרה זה עוצמת חיים לא מושלמת. והטומאה זה הנמכת כוח החיים. זה מאותו מין. הטמא והטהור הם מאותו מין. אלא שבטהור יש יותר ריכוז של חיים, בטמא יש יותר דלדול של חיים. אז הדלדול, כשהוא נפגש עם המילוי, אז הדלדול מנצח. מה שאין כן, הקודש הוא עצם החיים. אז עצם החיים זה לא מתבטל. לכן, למשל מצאנו, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש.
אבל אפשר להגיד, בסדר, הרשעים מנצחים, אבל הטובים מנצחים, אבל הטובים מנצחים, בסוף מפסידים. אבל זה אפשר להגיד עוד... הניתוח הצליח, הכל אמת, כמו נפוליאון, עוד ניצחון כזה ועבדנו. בסדר, בסוף ניצח, אבל אם נשאר עם השליש ועם הנושא כאילו שם.
יפה. כלומר, אתה אומר, נכון, הטובים מנצחים, אבל באיזה מחיר? נכון? זה באמצע. אבל באחרית הכל, הכל מתקן. שמעת על תחיית המתים? טוב, מה זה אומר תחיית המתים? נכון? כלומר, הכל מתקן.
זה הטוב.
נכון, אז זאת אומרת, בסוף הכל מתקן. פרק קוף ב' שבעמוד קוף מ' א'. גילוי הרזים בדור האחרון. מה זה דור אחרון אגב? מה פירוש המילה האחרון? האחרון, אתה אומר, זה עכשיו. כלומר, כל דור קורא לעצמו האחרון. כן, תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלליה.
זה הדור שלו.
הדור שלו, ואז גם אנחנו דור אחרון. אז כל דור יגיד שהוא אחרון.
כן, כמו למשל רבנו גרשום עשה חרמות לדור שלו
שומרים. כן, אבל השאלה מה פירוש המילה האחרון? אתם אומרים אחרון, זה אחרון בזמן.
אחרון סופי, נכון.
אחרון סופי, אז יוצא לוויזיה, אחרי זה אין כלום.
לא, זה התכלית. זאת אומרת, לקראת התכלית, למעץ פה
דור אחרון, ואתה, דור שמגיע לזה, יש לו תכלית, עליו אנחנו
מדברים כל השאר, זה מדרגות בדרך.
כן, זאת אומרת שאחרון, זה דור שכל... יפה. לא יודע אם אין מה לומר, אבל הוא אחרון במובן הזה שהוא נקודת הגעה. בסדר?
נקודת?
הגעה. אין, יש נקודת מוצא, יש נקודת הגעה. זאת אומרת שכשאתה אחרון, זה תכונה מסוימת של הדור. יש דורות שהם אחרונים, יש דורות שהם לא אחרונים. ברור? כמו שמשל מצאנו דורות של אבות ויש דורות של בנים. מה זה אבות? אבות זה מי שחי הבטחה. מה זה בנים? זה מי שמגשים את ההבטחה. אז במהלך הדורות, היו לנו דורות של אבות, והיו לנו דורות של בנים. למשל, כשאבותינו היו בגלות, הם היו אבות. אנחנו פה במדינת ישראל, בנים. לא בגלל שאנחנו הבנים הביולוגיים שלהם, אלא בגלל שאנחנו המגשימים. או, אז תמיד ביחס לאיזושהי הבטחה, אתה אב, ביחס להגשמתה, אתה בן. אז דור אחרון, זה הכוונה הדור המגשים. המגשים את התוכנית. אפשר לומר, הדור האחרון הוא האחרון לצרות, והוא ראשון לעולם מתוקן. נשאלת השאלה, מה זה ימות המשיח? יש אומרים, ימות המשיח זה סוף ההיסטוריה. מצד האמת זה לא. ימות המשיח זה סוף הפרה-היסטוריה. מה זה הפרה-היסטוריה? זה מה שרגילים לכנות היסטוריה. עולם שהוא מלא בסבל. עולם מלא סבל זה לא עולם נורמלי. זה פרה-היסטוריה. מימות המשיח ואילך, מתחיל סוף סוף עולם נורמלי. ההיסטוריה האמיתית יכולה להתחיל. מובן? גילוי הרזים בדור האחרון. כן, איפה כתוב שצריך לגלות את הרזים בדור האחרון?
בזוהר.
בזוהר. בזוהר כתוב, בהדן ספרה, דאיהו ספר הזוהר, ייפקון ישראל מן גלותה ברחמה. בסדר? אז גם פה, לטהר את הלבבות ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלות שמקורן ברזי תורה, נעשה בדור האחרון הכרח גמור לקיום היהדות. וירידה זו, בעצמה, שהביאה את הכרח ההשתמשות באמצעי נשגב זה, היא העלייה. משל למה הדבר דומה? סיפור, משל שמביאים החסידים, הבת של המלך. כן? האם אתה יודע? אתה יכול ללכת, אני לא רוצה לקחת מזמנך. כן? אבל בינתיים תקרא תהילים, לא יודע, אם אתה עושה משהו, תלמד, זה שניים, תקרא אחד תרגום, משהו. כן. יש למלך בת חולה, והרופאים לא יודעים איך לרפא אותה, עד שמגיע רופא אחד ואומר, יש פתרון. צריך לקחת את האבן היקרה ביותר שבכתר של המלך, שבראש הכתר של המלך, לשחוק את האבן הזאת, לערבב אותה עם מים, ולהשקוט את הבת. והיא תבריא. אז בדלת ברירה, כיוון שחיי הבת חשובים, שוחקים את האבן העיקרה. זה לגבי לימוד סתרי תורה. כן, סתרי תורה הם האבן שבכתר של המלך. הבת זו כנסת ישראל. היא במצב דפוק על הפנים מבחינה רוחנית, אין ברירה אלא לגלות לה סתרי תורה שבדרך כלל נשמרים רק ליחידי סגולה, תיאורים וכו'.
ואז אתה אומר שהעולם
לא ישר. יכול להיות. או שאפשר לבנות שוב. עכשיו, יש, אבל זה בעצם יוצא שזה בדיעבד. חסידי חב"ד, נדמה לי, אומרים על הסיפור הזה, שהסיפור האמיתי הוא הפוך. המטרה היא לשתות את האבן שבכתר של המלך. זאת המטרה. אבל אי אפשר לעשות את זה אם הבת לא חולה. לכן הבת חולה. בסדר? כלומר, הצורך של גילוי סתרי תורה, זה בגלל מצבו העגום של הדור. אבל המצב העגום הזה גילה אנרגיות, עוצמות רוחניות שלא היו כמותן לפני כן. זה מה שאומר כאן. לטהר את הלבבות ולהסיק את המוחות במחשבות נאצלות שמקורן ברזי תורה, נעשה בדור האחרון נכרח גמור לקיום היהדות. בלי זה, אנשים יעזבו את הכל. וירידה זו בעצמה שהביאה את הכרח ההשתמשות באמצעי נשגב זה, היא העלייה. כן, מה אתה אומר?
לשתות בסלנג הצבאי וזה לגנות.
שתו לי, אכלו לי. יפה. נכון, נכון. וזה, כן, בושתי וגם נחלמתי כגנב הנמצא במחתרת, נכון? ככה אומרים בווידוי של יום הכיפורים של רב ניסים גאון. אבל להיות כגנב הנמצא במחתרת זה משהו אדיר. כן? הגמרא אומרת, רוב גנבי ישראל.
שהוא אומר בדור האחרון, למה הוא מתכוון?
בדור שלו.
בדור שלו?
כן. הדור שלו או שלנו, כלומר הדורות האלה, שבהם יש חיפוש רוחני מאוד גבוה.
זה לא האחרון לפני
הטוב. זה האחרון של העולם הקודם. עכשיו מתחיל עולם חדש. נכון. יש נשמות גדולות. נכון. זאת אומרת, אנחנו נשמות ענקיות, לא תמיד שמים לב לזה, אבל הנשמות שלנו דורשות תכנים מיליונים. בסדר? זה גם בספר במאמר הדור, כן, שבעקבי הצון. הרב קוק שם דן בשאלה מדוע הדור נפל. יש כל מיני דיאגנוזות יכולות להיות. יכולה להיות הסברה שהדור נפל בגלל התאוות. יכול להיות שהדור נפל בגלל רוח חזקה מדי. יכול להיות שהדור נפל בגלל גדלותו. כן, זה האבחון של הרב קוק. הרב קוק אומר, הדור נופל בגלל שהוא גדול. למשל בימינו, הדור עוד יותר גדול מאשר בימיו של הרב קוק. כי הדור שלנו היום מיואש. נכון? רוב הצעירים בשפלה חולמים על לחיות בחוץ לארץ. נכון? זה סימן לגדלות עצומה. זאת אומרת שהגענו למצב שכל האידיאלים שהיו ממלאים את נפש הצעירים לפני 50 שנה, הפסיקו למלא אותם. סימן שרוצים אידיאל יותר גדול. לא, כיוון שלא מוצאים, אז מתייאשים. הייאוש הוא סימן לתביעה גדולה. אם אתה נותן לי, נגיד, מאכל מצוין, ואני אומר לך, זה לא שווה כלום, סימן שהדעה שלי על מה צריך להיות מאכל טוב, זה הרבה יותר גבוה ממה שאתה מסוגל לספק לי. נכון, אז אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. אז השאלה מה האמת? אז הרב קוק, יש לו אבחון כזה, שהדור נופל, לאן שהוא נופל, בגלל גדלותו.
לא בגלל חוסר דעתו.
נכון, לא בגלל חוסר דעתו, אלא בגלל עודף דעתו. ולכן, התביעה היא מחכמי התורה, שזה המקצוע שלהם לגלות את הדברים האלה, לגלות את התכנים האלה. יש במדרש הגדול פרשת ויקהל. מכירים מדרש הגדול? אז זה מדרש הגדול. כן, זה אוסף מדרשים מתימן, מחכם אחד מעדן במאה ה-12. כן, אבל הוא מביא הרבה מאוד חומרים עתיקים שהגיעו לידו, שלא הגיעו דרך, כלומר לפעמים מתגלים ככה כתבי יד של מדרשים עתיקים, אז אחד מהם מדרש הגדול, יש בהוצאת מוסד הרב קוק היום כל הכרכים. מדרש הגדול כרך אחד? יש 10 כרכים, אדוני. 10 כרכים. בסדר? תבוא אליי הביתה, אני אראה לך. זה עם הצבע הכחול. כן? יש, היו מהדורות אחרות שזה היה רק 5 כרכים, אבל אחר כך חילקו, זה כרכים היו עבים מדי, אז חילקו. אז במדרש הגדול פרשת ויקהל, כתוב שם על הפסוק, הודיע תהילתך בקהל רב או משהו כזה, שהיה דוד המלך מקהיל קהילות של פושעי ישראל ומלמדם סתרי תורה ומחזירן בתשובה. יכול, אז דבר לא מובן. כן? הרי כדי לעסוק בסתרי תורה צריך טהרה, צריך קדושה, צריך תיקון המעשים. כן? ומה פתאום עושה, איך דוד המלך מלמד את זה לכולם? כמובן שהוא לא היה מלמד את זה כמו שזה, כי כנראה הם לא היו מבינים מה הוא רוצה. הוא מבין, הוא מתרגם את זה, כמו שהרב קוק מתרגם. כלומר, זה בעצם העבודה של הרב קוק. הוא מלמד סתרי תורה לדור. לכן באגרות ראייה הוא כותב שיש לו הרבה מאוד ייסורים כשהוא כותב את אורות התשובה. בגלל שהוא לא יודע עד איכן להנמיך רזי קודש ולמסור אותם לעולם. כן? עד כמה? ככה להוריד? לא ככה להוריד. מה מתאים לדור? מה לא מתאים לדור? יש לו עבודה קשה. ולכן יש לו ייסורים גדולים. אגב, הוא אמר שזה הסיבה שהוא חלה במחלת הסרטן. כן? כשנודע לו, הוא אמר שזה בגלל שהוא מגלה סתרי תורה לדור. שהוא מגלה ארזים. כן, זאת אומרת, זה לא דבר ניטרלי, הדברים האלה. אז זה, למה דיברנו על זה? כן, אז זה, מה קורה? מה? כן, אפשר לומר, תמיד זה ככה. כלומר, כל גדולי ישראל שגילו סתרי תורה, חטפו. מה?
גם
האר"י הקדוש חטף, הרמח"ל חטף, כולם חטפו. מה? כי הם גילו. אז למעלה לא אוהבים את זה, כן? אז זה חטפו. הרב גץ, אב השלום. כן. אז זה צריך זהירות בדברים האלה. מגמות הרזים. פרק קוף קף גימל. זה בסדר גמור מה שעשה הרב קוק. אבל קשה לדקדק. בואו, תמיד יש איזה קצת הגזמה פה או שם. לא יודע עד איפה. מינון. לכן גם הרב קוק השתדל מאוד להלביש את הדברים שלו בשפה. בשפה מצויה לכל. קוף קף גימל. מגמות הרזים. ברזי תורה מונחות המגמות היותר רוממות, שהן מתגלות בכל סעיפי הרעיון בצורות מפוזרות, ובאור תורה הכל בא באגודה אחת, וכל אחת מהמגמות מהירה בביסום של האור הכללי. איך אומרים סינית? כן, זה דו, זה דו, כן. בוא ננסה לנתח מה שכתוב כאן. ברזי תורה מונחות המגמות היותר רוממות, זה נכון. כלומר, מה שלא רזי תורה, זה משרת מגמות בינוניות. למשל, לעשות את החיים לחיים טובים. אתה רוצה שיהיה לך טוב, תן חינוך דתי לילדים שלך, יהיה לך טוב. כן? זה מגמה בינונית. אתה רוצה עולם הבא, קיים מצוות. אתה רוצה להבין דברים יותר לעומק, תלמד תורה. כן? אתה רוצה שיהיה טוב לבני אדם, תשלח אוכל למסכנים, תטפל ברעב העולמי, כל מיני דברים. כן? יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי לתקן את העולם. אומר הרב קוק, כל זה כלום, לעומת המגמות של רזי תורה. המגמות של רזי תורה זה המגמות היותר עליונות שמתחילות באינסוף ומסתיימות באינסוף. כמו שכתוב, מאין באת ולאן אתה הולך. אז מאין באת? מאינסוף. הרי מאין, נכון? כתוב, מאין. אז מאין באת? ולאן אתה הולך? לעין. נכון? מה זה? בוודאי. יש אפילו גרסה בכתב יד, מאין באת ולעין אתה הולך. לעין. תלוי. תלוי בזה הקשר. כן? מאין? למשל כתוב שבן זומה, כשהיה עסוק בענייני סתרי תורה, היה עוסק במעשה בראשית, היה יושב ותוהה, כזה. אז רבי יהושע העיר אותו, ואמר לו, מאין ולאין, בן זומה. במה התעסקת? כן? איך הוא אומר לו? מאין ולאין. מה אתה אומר?
עקביה בן אמר לילד במשנה של מאין באת, כאילו מה, הבאת הכל?
זה ממש לא נכון. אם תשים לב, המשנה הזאת, שאתה מצטט אותה באופן חלקי, מדברת על שש שאלות שונות. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לדין וחשבון. זה שלוש שאלות ראשונות. אחר כך, שאלה רביעית, מאין באת מטיפס רוחה, ולאן אתה הולך למקום אפר עם מוות עולה, ולפני מי אתה עתיד וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יוצא לפי זה ששלושת השאלות האחרונות, התשובות האחרונות, הן על שלושת השאלות האחרונות. כלומר, השאלה הראשונה, מאין באת, לא נאמרה לגוף. היא נאמרה לנשמה. מה שאין כן, הפעם השנייה שכתוב מאין באת, זה נאמר לגוף. מאין באת, מטיפה סרוחה. יוצא לפי זה שיש שני סוגי אנשים. יש אנשים שאצלם העיקר זה שלושת השאלות הראשונות, כי מה שמעניין אותם זה חיי הנשמה. ויש אנשים שעיקר העבודה אצלם זה שלושת השאלות האחרונות, כי מה שמעניין אותם זה הגוף. יוצא לפי זה ששלושת השאלות הראשונות נאמרו מאהבה, ושלושת האחרונות מיראה. לכן עקביה בן מהללאל לא אמר מאין באת מטיפה סרוחה, הוא לא אמר את זה. הוא אמר מאין באת ולאן אתה הולך לפני מי אתה יתר ושמון. אחר כך, מי שזה לא עוזר לו, מאין באת מטיפה סרוחה וכו'. מובן? יוצא לפי זה שסתרי תורה מתאימים לשלושת השאלות הראשונות, מאין ולאין. כן, מה אתה אומר? כן, דע, מאין באת, נכון? הסתכל בשלושה דברים, נכון? נכון, זה אפילו לא שאלה, זה תשובה. נכון. מה? מאין, מאין סוף. כן. אן, יש גרסה בכתב יד, במקום אן כתוב עין. ולעין אתה הולך. כן? אגב, כתוב, הגר שפחת שרי, מאין תבואי ואנה תלכי. כן? כלומר, היא צריכה לדעת, כדי לדעת מי היא, היא צריכה לדעת מאיפה היא באה, לאן היא הולכת. לפני מי אתה תיתן וחשבון? מי זה מי? מי זה מי? הקדוש ברוך הוא, נכון? מה? כשנאמר, שאו עיניכם וראו, מי? ברא אלה. נכון? אז מי? זה השם של הקדוש ברוך הוא. והוא ברא את אלה. וכלומר, מי זה? שמו של הקדוש ברוך הוא בתור נעלם. אלה זה הגלוי. אם אתה מחבר את הנעלם עם הגלוי, מי עם אלה, יוצא לך אותיות אלוהים. נכון? לכן בראשית ברא, ואז יוצא אלוהים. אלה מי? מובן? כן, בבקשה. אז זה המגמות היותר רוממות. כן? כלומר, רזי תורה הם עוסקים במדרגת חיים מאוד מאוד רוממה. שהן מתגלות, אחר כך המגמות האלה יש להם ביטויים מצומצמים יותר. מתגלות בכל סעיפי הרעיון, בצורות מפוזרות. כן, לפעמים אדם יש להם, בני אדם יש להם מחשבות, לא מחשבות של סתרי תורה, מחשבות רגילות. אבל בתוך המחשבות הרגילות האלה, מסתתרות שלא מדעתם המגמות הרוממות האלה. הם לא יודעים, כן? מישהו אומר, יש לו מגמה קטנה בחיים, הוא רוצה להשיג משהו מאוד קטן. אבל הדבר המאוד קטן הזה שהוא רוצה להשיג, כולל בתוכו מגמה יותר עליונה. זה מפוזר. בסדר? זה מפוזר במחשבות הרגילות. אבל באור תורה אפשר לרכז את המגמות האלה. ובאור תורה הכל בא באגודה אחת. בשביל זה לומדים תורה. כדי לחבר את כל המגמות לאגודה אחת. התורה. לימוד התורה. כשאתה לומד תורה, המטרה של התורה להראות לך איך כל המגמות כולן מתקשרות זו בזו. זו תורה שלמה. תורת השם תמימה משיבת נפש. מתי היא משיבת נפש? כשהיא תמימה.
אתה יודע, אני שבוע אחרי לימוד תורה.
איך אפשר להרגיש רגוע אחרי לימוד תורה?
אפשר
להרגיש רגוע רק בתורה גדולה. תורה שמספקת את כל התביעות של הנפש. אבל תורה שמטפלת רק בחלק מסוים של הנפש, היא לא מספקת. הסבר לשאלה הקודמת. אז אולי הם חטפו כי זה לא סתרי תורה, אלא ה-71. הסבר לשאלה הקודמת. אם זה מה שצריך, לא יכול להיות שיאנשו על זה. אתה צודק. כלומר, אלה שחטפו, בגלל שהם קצת הגזימו. אתה צודק. לכן צריך הגנות. תן, הגנה. זה. לא, זה אותה שאלה.
אני יודע, אבל זה
הפנה
לא
ראוי לכם.
יש
70
פנים לתורה.
הסטטיק זה עצמו התשובה. הוא שאל אותי אם זה ה-71. זה לא ה-71, כי הם לא נעשו אפיקורסים חלילה. אבל זה קצת יציאה מעבר לראוי. קצת מעבר לראוי, על זה חוטפים.
כן?
דיברנו על המקובלים שחטפו, על גילוי סתרי תורה. אז הוא, השואל, אומר דבר יפה. הוא אומר, זה לא יכול להיות שמישהו עשה דבר טוב, הוא נענש על זה. אלא הוא אומר, ברור שהם עשו משהו קצת לא ראוי. נכון? זה הכוונה שהם גילו מעבר לנדרש. זה כמו שאדם משתמש בחומרים רדיו-אקטיביים. אם הוא ילך לפי כל הוראות הבטיחות, לא יקרה כלום. אבל אי אפשר כל הזמן ללכת לפי הוראות הבטיחות. אז פעם אחת. כן? זה הכוונה. כן, למשל, הבעל שם טוב לא חטף. הגאון מווילנה לא חטף. לא, זה שום דבר. זה שאדם אומר את האמת ולכן כולם נגדו, זה המקצוע. כלומר, זה הסיכון המקצועי הידוע. זה שום דבר. כן, כל מי שאומר את האמת, לא סולחים לו על זה. אברהם אבינו, לא סלחו לו על זה שהוא אמר את האמת. נכון? גם לא לבנה, משה רבנו, יש הרבה. כלומר, כל מי שאומר את האמת, שונאים אותו. זה בסדר. העניין הוא, האם מן השמיים הוא חוטף? זאת השאלה. אז התשובה היא שזה אם הוא קצת יגזים בגילוי. אבל אם הוא הולך לפי הוראות הבטיחות, אז אין סכנה. כבוד הרב, האם תוכל לומר כמה מילים לעם ישראל בעת הקשה הזאת? נדמה לי שזה לא מחוץ לנושא, וזה חשוב לאומה, תודה. זה כן מחוץ לנושא, אבל יכול להיות שזה כן חשוב לאומה. כן? אני אגיד לכם דברים לא פופולריים. כולם מדברים על זה שבעקבות כל המאורעות, אז אנשים התעוררו, תפילה, אחדות באומה, מיליון רגשות, וכמה שאנחנו אומה שמקדשת את הרחמים והם מקדשים את המוות וכל מיני דברים כאלה זה הרגשת פינוי גוש קטיף. כן? הדברים האלה הם טובים, אני לא בא להגיד שום דבר נגד זה. אבל אומר שיש פה פספוס של הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית היא שלא יודעים מה צריך לעשות. נכון? ואז מה צריך לעשות? אנחנו נתפוס אותם ונראה להם מה זה, נכניס אותם לכלא או נהרוג אותם או לא יודע. ואנחנו נבטל את התשתיות של המחבלים וכו' וכו'. כן? זה בערך כמו שאם למשל אתה תעבור באור אדום, אז השופט יגיד, אתה, כן? פה בחור הישיבה, יהיה לך עונש נורא, אני אוסר עליך להיכנס לדיסקו 3 שנים. כן? זה לא מרתיע, כי זה בכלל לא מעניין אותך. ובעצם להיהרג, שילחמו בהם, מבחינתם זה ניצחון. לא זה מה שמרתיע. כן? והתפילות שלנו גם לא מרתיעות אותם. וזה שאנחנו אומרים להם שאנחנו יותר טובים, זה גם לא עושה, הם לא מגרד אותם בכלל. נכון? אז צריך לדעת מה הדבר שמרתיע. מה מבחינתם של האויבים שלנו הוא הפסד. מה כן? אני אגיד לך בדיוק מה כן. מה אתה אומר? לא. הרבה יותר פשוט. מי שעושה פיגוע כלשהו, לוקחים את כל אנשי הכפר שלו, כולל אותו, לא הורגים אותם, שמים אותם במדינה אחרת, נגיד בעזה, ואת הבתים כמות שהם נותנים ליהודים להקים שם יישוב. שם, לא ליד. שם. זה הכל. ויצוין שמכיוון שמדובר בחברה שבטית, ברגע שאותה קבוצה נעקרת למקום אחר, שמה הם יחסלו אותם. פשוט מאוד. דבר כזה זה אובדן שטח. מבחינתם זה ההפסד. צריך לדעת מה בראש של המתנגד לך, של היריב שלך, מה הדבר שמבחינתו הוא הפסד. להרוג אותו, מבחינתו זה לא הפסד בכלל. זה מה שהוא רוצה. לא דווקא בגלל 70 בתולות, בגלל שזה העניין שלו. עניין שלו לצאת למלחמה, להרוג אותך וכו'. צריך לדעת שזה הנקודה. וכל זמן שאנחנו לא עושים את הדברים האלה, אז לצערנו הרב, דברים כאלה יהיו עוד. דיברתי עם האומה, דברים לא פופולריים. טוב, שלום.